כל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, מהדורה נוספת. אנחנו בתחילת שלושת ימי ההגבלה, מוצאי ראש חודש סיוון, ואני אומר לילה טוב לרב מרדכי נויגרשל.
שלום, ערב טוב לך ולכולם.
לילה טוב, מוצאי חודש טוב, ואנחנו בפתחם של ימים גדולים נשגבים, בסופם של ימי ספירת העומר, אוטוטו חג מתן תורה, חג השבועות. יש הרבה מה לדבר בנושא הזה, לקראת היום הגדול הזה, אבל אני רוצה דווקא את התוכנית לפתוח בנושא אחר, אקטואלי קצת, כמובן נודה קודם לצוות שלנו, לרועי קנטן ולסגי פרנמוטר, ולכם מאזינים שמאירים את תשומת ליבנו בנושאים אקטואליים שונים שעולים על סדר היום במהלך השבוע, ניתן לשלוח לנו באמצעות הפקס 03-578-5541, ובמייל bkstrudel93fm.co.il, והערב אני רוצה לפתוח הרב נויגרשל עם נושא אקטואלי קצת שנדחק לזווית החדשות, וזה מה שמתרחש באשדוד, פריצת חומות השבת שמה, וגם הבוקר זה נלווה לעניין הזה גם הסתה פרועה נגד רב העיר, נגד הציבור החרדי, והייתי מחלק בין הדברים, מתחיל עם הנושא של השבת שמחוללת לה בראש כל חוצות.
צריך להבין, קודם כל זה אפשר לראות את ה... הבחנה בעורות תפילה המוניות שמנוהלות על ידי חכמי העדה, כיצד הן מתנהלות בסדר, בשקט וכידוש השם גדול, לבין כל מיני התפרעויות למיניהם שנעשות במקומות אחרים. דבר אחר, לגופו של עניין, אחת הטעויות הגדולות של הציבור הרחב הוא ששבת זה עניין של דתיים וחרדים, ובכך הם מפקירים את כל יהדותם ומודיעים בראש שאין להם חלק ונחלה באלוקי ישראל, ומה שחשוב זה כסף. אני אגיד דבר מבחינה אובייקטיבית לגמרי. אם אני הייתי נופל מכוכב אחר, והייתי רואה שיש פה שתי קבוצות, ולא היה לי כלים לדעת מי צודק. לא היה לי בירורים האם התורה היא מה שהדתיים טוענים, או מה שהאחרים טוענים, שום כלי לברר. והייתי רואה שתי קבוצות. אחת, בסופו של יום, מה שיצא לה מהצד שלה זה כסף, והשני, בסופו של יום, מה שיצא לה זה שום דבר, שום טובת הנאה פרטית, פיזית, חומרית. ממילא, הייתי יודע שאם הייתי משייך את עצמי לצד האחד, הייתי ירוד מאוד בעיני עצמי. זה היום בושה וחרפה להיות חילוני. כל אלה...
בעיני מי? בעינינו הציבור?
בעיני העיניים האובייקטיביות. אני אומר, מאוד קשה להיות חילוני בימים האלה. כשעל גבם של האידיאולוגיה, גבן של האידיאולוגיות החילוניות, אינטרסנטים, בלי שום בושה, שכל המטרה שלהם זה רק כסף, מנפנפים בדגלי החילוניות שמאז ומעולם, והם לא שמים לב שאנחנו בשלב הזה כבר יכולים לקצר את הסמינרים ליהדות למחצה. כי במחצית הראשונה של הסמינרים ליהדות עד היום, אנחנו תמיד טענו שבלי תורה לזה אפשר להגיע, שכל החיים יהיו רק כסף, כסף ועוד פעם כסף. אגב,
אבל למי אתה מתכוון?
הרי מצד אחד עומדת פה חברה שרוצה למכור ולעשות כסף, זה הכל. הרי למה הם פותחים את החנות בשבת? בגלל אידיאולוגיה? בגלל מה? רק בגלל שהם רוצים לעשות עסקים.
לא כי הם רוצים להטריס נגד שומרי השבת.
לא, לא רוצים שום דבר, הם רוצים כסף. הם לא רוצים, הם לא מעניין אותם
ליברליות. בוא נביא להם דוגמאות אולי, מאלה שעשו זאת לפניהם והפסדו את כל הארנק שלהם.
זה עוד דבר, זאת נקודה נוספת, שזה לא משתלם. אבל אני אומר, בשלב הזה, כשהלהט התחרות מלהיט אותם, הם חושבים שאם הם יפתחו בשבת, אז כולם יבואו אליהם, ושבת יהיה יום של קניות, ויוכלו לבשר, נניח שזה באמת ככה. נניח, אז מה? אז מה? אז מה עומד בצד שלהם? אלה שמתעקשים לפתוח את החנות בשבת ולעוות את המקובל. מה? מה הם רוצים בסופו של דבר? אידיאולוגיה כלשהי? הם רוצים כסף. ואומר, קודם כל, כל אותם טענות שטוענים כנגד החרדים שרוצים רק כסף, 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 רואים שזה בדיוק להפך. חרדים עוזבים את מקומות עבודתם, עוזבים את מקומות לימודיהם, עוזבים את משפחתם ויוצאים לעצרת תפילה על חשבונם ועל חשבון זמנם ברחובה של עיר, כדי להגן על אינטרס יהודי מובהק, וזה כולם מסכימים. כולם מסכימים שלאף אחד מאלה שהמאלפים הרבים שעמדו שם בעצרת התפילה לא יוצא שום דבר באופן אישי. שום פרוטה לא תבוא לכיסו חוץ מזה שהוא מפסיד שעות עבודה ושעות לימוד שיכולים היו לקדם אותו גם כן.
השאלה איך מסבירים להמון העם, כי יצאו הרבה מאוד אנשים באשדוד, אנחנו מדברים על אשדוד כמובן, יצאו לייצר התפילה אתמול, יום שני, ערב ראש חודש סיוון.
איך מסבירים להמון העם?
רגע, לפני כן, איך מסבירים להם, כי הם רואים המון שחור של חרדים, וזה בסוף מאוד מפחיד, כי הבוקר חשפתי כאן בשידור גם הסתה שנלווית לזה, אמירות קשות מאוד נגד הציבור החרדי, בא לי לדרוס אותם, או תמונה של רב העיר, הגאון הרב שיינין שליטה, כשעל שולחנו ראש של דבר אחר. זה כבר מגיע למקומות, איך עוצרים גם את העניין הזה, ואיך מסבירים להמונם?
אם תשאל אותי, אני על העניין הזה לא הייתי מתייחס. משום שבאמת לא זה העניין. זה עניין של שוליים שבשוליים בציבור החילוני. האדם החילוני הממוצע והשפוי לא שולח שום דבר, או לא יוצר שום תמונת פוטומונטאז' ברשת עם חזירים. ומי שעושה את זה לא מייצג שום דבר, ואני לא מאלה שצועקים, הנה, רודפים אותנו, שונאים אותנו.
אתה יודע מה, אני מתחבר למה שאתה אומר, גם כשאנשים אצלנו שוליים עושים מעשים שלא ראויים, אנחנו אומרים זה שוליים. אוקיי, אז גם שם משהו להם.
זה לא זה העניין. העניין, אני מדבר פה על המיינסטרים של כל צד, על הרעיון שמאחורי המיינסטרים. אבל לכן אני שואל, איך מסבירים להם? קודם כל, עצרת מכובדת שעוברת, אדם שפוי שמתבונן, מכבד. אם הוא לא מכבד, אז כנראה שהוא כבר לא יכבד שום דבר בחייו, חוץ מישר את עצמו. ב', אני הייתי אומר דבר כזה. בזמנו, כשרחוב בר אילן עמד על הפרק לסגור או לא לסגור בשעת התפילה, או גם זה לא,
ועדת צמרת.
כך קראו לזה צמרת, נכון, צבי צמרת עמד בראש הוועדה, אז בסופו של דבר, שהוא קום בסופו של דבר, והמצב הנוכחי הוא מצב בהחלט, בהחלט סביר מה שקורה שם.
כן, כן, מכוניות לא עובדות גם בשעות האחרות.
כן, אף אחד לא, זה באמת לא עניין את אף אחד. כשאני גם ברחוב ים סוף, וגם הוא היה, הייתה תקופה שגם הוא היה
מוקד דמים, כביש דמים הוא היה בשבתות.
כן, אז מישהו פעם צד לי מלמטה את אחד מאנשי רץ, לפני שקיבלו מרץ. הוא הביא אותה לבית לשיחת נפש של 3 שעות, ובסוף השיחה אומר לי, תדע לך, האנשים שלנו שברחוב צעקו תחבורה ציבורית בשבת, כבר 20 שנה לא עלו על אוטובוס גם ביום חול.
אז אפרופו תחבורה ציבורית בשבת, הנתון המעודכן מדבר על כך שבירושלים רק 20% הם חילונים, 53% דתיים וחרדים, עוד באמצע המסורתיים, אבל המיעוט החילוני הקולני הזה מנסה לארגן בשבועות האחרונים אוטובוס שבת,
זה הדרך הכי טובה
וולונטרי, בקושי אוטובוס.
הדרך הכי טובה לעזור להם זה להתחיל להתקומם נגדם.
נכון.
הכלבים ינבחו והשיירה עוברת ואנחנו נשתוק, אנחנו נשאיר כל מקדש וי. אבל איך מסבירים להם את זה? אז אני אומר שוב, כשהתעוררה הרעש סביב רחוב בר אילן, התארגנה משלחת של רבני השכונות שסביב בר אילן לפגישה עם ראש העיר הבלתי נשכח של ירושלים, אהוד אולמרט, וביקשו ממני להצטרף למשלחת זאת, למרות שאני לא בדיוק שם גר. אמרתי להם, אני מוכן להצטרף בתנאי אחד שאני מדבר ראשון, וזאת מפני שיש לי הרצאה מיד מיד באותה שעה. הסכימו. ולמרות שהייתה משלחת מכובדת של רבנים עטורי עסקנים לבנים, אני פתחתי ואמרתי כך. אבי זכרונו לברכה היה גר בתל אביב הקטנה של הימים ההם של שנות ה-30 המאוחרות, והוא סיפר לי שחיים נחמן ביאליק ארגן מדי שבת בשבתו מסיבת עונג שבת באוהל שם, באולם אוהל שם ברחוב נחמני בתל אביב. שבת אחד יצא, אחרי כניסת השבת, חיים נחמן ביאליק מביתו, וראה אדם אחד מעשן סיגריה, הוא ניגש אליו, נתן לו מכה על היד, והפיל לו את הסיגריה מידו.
וחיים נחמן ביאליק לא היה אדם דתי.
בוודאי. ובכל זאת, דווקא לכן הבאתי אותו. ואתה כמעט כיוונת לדבריו שאהוד אולמרט, אבל מיד נגיע אליה.
אוקיי.
והוא באותו ליל שבת, הוא הגיע למסיבת עונג שבת, ואמר ככה, תארו לעצמכם בן אדם, שרוכש ציור של רמברנט, המחיר שלו הוא בלתי ניתן להשערה. הוא בא הביתה ולוקח גפרור ושורף את הציור. האם יש ברבריות יותר גדולה מזאת? נכון שהציור שלך ואתה קנית ושלמת, אבל כשאתה קונה יצירת יותר. אומנות, אתה לא רק רוכש עליה זכות, אתה רוכש גם חובה לשמור עליה למען האנושות. אמר ביאליק, עם ישראל שמר את השבת, את יצירת האמנות הזאת, הוא יצר אותה ושמר עליה במשך אלפי שנים, בא זה ושורף אותה בסיגריה שלו. שאל אותי אולמרט, ביאליק עצמו לא ישן בשבת? אמרתי לו, תשמע, ביאלי, אם לגבי השאלה הספציפית הוא גם לא ישן ביום חול, כי הרי הוא זה שטבע את מטבע הלשון, מה זה אדם מעשן? חתיכת נייר ובתוכה קש, מצד אחד אש, מצד שני טיפש. אז הוא לא היה מעשן בשבת, אבל הוא מן הסתם לא שמר שבת, בוודאי לא בביתו. ובכל זאת, לכן אני מביא אותו, שהוא הבין ששבת זאת לא נחלה של האנשים דתיים בלבד. זאת נחלה של
ישראל. יש את עמודה מפורסמת של ראש עיריית תל אביב, מאיר דיזנקוף, על שמירת השבת.
נכון, משנת אפריש יש צדיק דלת, נכון. ואני אספר סיפור קטן. לפני שמיטה, כלומר לפני 7 שנים, קל מאוד לזכור, הרב משה אפרתי, הבן של הרב יוסף אפרתי, שניהם
אנשי ארץ ישראל והמכון,
המכון לחקר החקלאות בהלכה, ארגנו יום עיון, הרב משה אפרתי ארגן יום עיון לכל הראשי מחלקות לגינון בעיריות בארץ לדבר על שמיטה. רוב יום עיון הוקדש להנחיות מעשיות, הלכתיות, איך מטפלים בגינות בשמיטה, והרבה מאוד ראשי רשויות נענו ורצו לשמור שמיטה בשטחן. הוא הזמין אותי להרצאה רעיונית על שמיטה, וכשהגעתי לשם למלון נירוונה בים המלח, אמר לי הרב אפרתי, משה אפרתי, שיש כאן אדם אחד שעומד בין חשובי המוזמנים, והוא האחראי על נושא הגינות ממשרד החקלאות, והוא מאוד מאוד לא דתי, מאוד אנטי. והוא מראה לי אותו, ואני הולך, בינתיים המערכת הכריזה הכריזה על תחילת השיחה, וכולם נהרו לשם, ואני צועד לצידו של אותו אדם, והוא נראה בהחלט לא דתי, ואני שומע אותו אומר לחבר שלו, הוא לא ידע מי אני, הוא לא ידע שאני הולך לתת ההרצאה, והוא לא ידע שאני גם שומע. אני שומע אותו בכל זאת הולך, אומר לחבר שלו, תראה, הם בטח יבואו ויגידו לנו שצריך לעשות ככה וככה, והתורה וההלכה, ואני הולך להתנגד להכל. שמעתי. כשעליתי על הבמה אמרתי ככה, רבותיי, אנחנו בארץ ישראל, עם יהודי. אנחנו צריכים להפגין כלפי עולם את הקשר שלנו לארץ ישראל. וזה שאנחנו נותנים לארץ שנה שלמה לשבות. אנחנו מפגינים את אהבתנו לארץ ואת הקשר שלנו אליה, כי אנחנו לא נוהגים בה כמו שנוהגים בכל הארצות. ותדעו לכם, אמרתי לשמיטה, אל תפקירו את השמיטה לדתיים. זה לא עניין דתי, זה עניין כלל ישראלי לאומי. והמשכתי הלאה לרדת לעומק עניין השמיטה. סיימתי את השיעור, עליתי על הרכב ונסעתי לכיוון ירושלים. 3 דקות אחרי מצלצל הרב משה אפרתי. הוא אומר לי, אתה לא יודע מה שהיה. אני ישבתי מאחורי האיש הזה. ואני פתאום שומע אותו אומר לחברו, תראה, אתה שומע מה הוא אומר? הוא אומר שזה עניין כלל ישראלי, שזה עניין לאומי. אם ככה, אני איתם.
כי לא הזכרת תורה.
לא רק זה. זה הצד מה לא הזכרתי. אבל הסוד היה שאני אמרתי את האמת. זה לא היה תרגיל. זאת הייתה האמת. כי זאת באמת האמת. הרי כל מי שנמצא פה, גם האחוזים המעטים והנמוכים שהזכרת בין תושבי ירושלים, שאינם מגדירים עצמם אפילו כמסורתיים, אבל הם מגדירים את עצמם כיהודים. וכל אחד מבין, אם תסביר לו, שהרי לא שמענו הדבר כזה שעם מתבייש במורשת שלו. עכשיו, למה נבחר חזיר? אתה אומר ששמו תמונה של חזיר על שולחנו, או על שולחנו הווירטואלי של רב העיר אשדוד. למה דווקא? מה העניין של דווקא חזיר? הרי לפני שנים גם כן היה פולמוס החזיר, היהודים צעקו בארץ על רוצים חזיר. התשובה היא, הרי לא בגלל שחזיר זה איסור האכילה החמור ביותר. הרי יש איסורי אכילה... אתה שם לב שאני משתמש במילה שאתה נמנעת מלהשתמש, וזאת כן. משום כשאתה תגיד דבר אחר, אנשים יחשבו שזה המוסף של עיתון דבר לשעבר, שקראו לו דבר אחר.
כן, הדור הצעיר לא זוכר. לא דבר ולא דבר אחר.
לא, כן, אבל הדור הצעיר גם לא יודע. הדור הצעיר שאינם דתיים גם לא יודעים מה זה. אז לכן, כיוון שאני חושב שמה, ואולי שומעים אותי גם אנשים שאינם אמונים על הסגנון שלנו, אני קורא לילד בשמו, שלא יחשבו שומעי הדתיים שליבי גס בזה. בכלל לא. אבל אני רוצה ש... אני כעת נמצא בצד של הגמרא במסכת פסחים דף ג' שאומרת שצריך לדבר בלשון ברורה, גם אם זה על חשבון לשון נקייה, כשיש חשש שלא יבינו. למה דווקא הבעל חיים הזה נבחר להיות לדבר מאוס כל כך? הרי יש בעלי חיים הרבה יותר גרועים ממנו מבחינת איסורי אכילה. ולא רק זה, איסורי האכילה החמורים ביותר זה בבעלי החיים הטהורים. חלב ודם של פרה שנשחטה כהלכה, שאיננה נבלה ואיננה טרפה, הם איסורי האכילה החמורים ביותר. אז למה דווקא מהחזיר כל כך מתנתקים? התשובה היא שישנו רק בעל חיים אחד בעולם, שיש לו סימן טהרה חיצוני בלי סימן טהרה פנימי. יש לו את הפרסה השסועה, אבל אין לו את הגרה, הוא לא מעלה גרה. וזה החזיר, ולכן החזיר א' זה סמל הצביעות, ב' זה סמלה של אדום, שהלא היא הנצרות, שדיברה כל כך הרבה על אהבה, ושפכה כל כך הרבה דם. כשאתה בא לאדם ואתה אומר לו, תשמע, אתה יודע, כשאתה צועק חזיר חזיר, כשאתה שולח לשולחנו של הרב חזיר, מה אתה עושה בזה? אתה בא ואתה בועט בכל המורשת שלך. זה לא שאתה מרגיז את הרב. אתה פוגע באנשי, האנשים שלו על המוקד, באותו דפה. אנחנו יודעים שלפחות 300 אלף כאלה היו, לפחות יש לנו תיקים. אתה פוגע במאות אלפים רבים שהועלו על המוקד וניטלו ומתו במיטות משונות במסעי הצלב, בעלילות דם, בגזרות תחוותת ובשואה. את כל זה, את כל האויבי, המחנה המשותף בין כל אלה שעשו את זה, זה החזיר, זה מה שזה מסמל. ברגע שאנשים מבינים את זה, אז הם לא ישימו חזיר. והם יהיו מוכנים להקריב את הקורבן של חנויות סגורות בשבת, כי הם יבינו שלא מדובר פה בעוד פעם שהדתיים רוצים להשתלט לחילונים על חייהם. אלא יבינו שמדובר פה, ואתה יודע מה? אני מתפלל היום שכל הרחובות במדינת ישראל יהיו פתוחים בשבת, ולא תהיה אף מכונית שנוסעת, כי מטרתנו איננה שרחובות יסגרו.
אני גם חושב שמה שהיה פעם, הייתה התלהטות רוחות משני הצדדים, חובה לומר זאת, כמו שהיו אצלנו את אלה שבאמת הפריע להם, וזה מפריע, רכב בכביש ליד הבית מפריע, אבל גם הצד השני היו את אלה שמאוד מאוד נהנו להחזיר חזרה ולהתלהם ולריב.
ברור, בוודאי, ככה זה תמיד. אבל
בלי לפקפק בקיוז זה לא במידת כנאותם של המוחים
אחרים. אנחנו צריכים להפסיק, לא להתמקד בעניין שהזמן גרמו. חברה זו או אחרת שפותחת חנות בשבת, לא רק שהיא איננה הנושא, אלא היא הזדמנות עבורנו לפתוח מסע לימוד מקיף. אני הייתי לאור ההתעוררות בנושא מקדיש בהרבה מקומות בקו התפר שבין דתיים ללא דתיים את חג השבועות הבא לנו לטובה לשיעורים מעמיקים ויפהפיים בנושא השבת. הנה מה שעשה הרב הראשי של דרום אפריקה כשהנחיל שבת אחת להמוני היהודים ביוהנסבורג ובשאר המקומות בדרום אפריקה, אירוע שלאחר מכן חזר ונשנה על עצמו במקומות רבים בעולם וגם אצלנו. אז נכון שהאירוע הזה לא בהכרח גורם שמחר כל מי שישתתף בו יתחיל לשמור שבת, אבל הוא בהחלט מראה שיש פה משהו ששייך לכלל ישראל, ששייך לזכותנו על ארץ ישראל, ששייך לאיזשהו רעיון איכותי,
כן,
מעמיק ויפה.
טוב, זה יחליף את עצרות התפילה או שתפילה לחוד?
עצרת התפילה היא גם כן רעיון יפה ואיכותי, כל עוד שהיא עצרת התפילה, וזה תמיד טוב. יהודים מתכנסים ביחד ברחובה של עיר, מקדשים את האוויר, מקדשים את האווירה, מקדשים את הרחוב,
אוקיי.
ומפגינים לא הפגנת כוח, אלא הפגנת לב.
אוקיי, אנחנו נעצור בעניין הזה כאן להפסקה של פרסומת, מיד נשוב נדבר על חג השבועות, על ענייני גירות שעולה מהחג הזה, אפרופו מגילת רות, אבל קודם כל להפסקה, מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו אליכם מהמקבץ, ואנחנו עכשיו רוצים לעסוק בחג הממשמש ובא, חג מתן תורה, חג השבועות, ואפשר להקיף אותו במגוון רחב של נקודות. במה נתמקד לפני שנגיע לנושא הגירות?
לפני שנגיע לנושא הגירות ולפני שנגיע לנושא החג, אני רוצה, אני מרגיש צורך לשתור בפינת ההשמצה שלנו. להגיד מה לא. אותי מקומם כל פעם כשאני פותח את העיתונות החרדית ויפרוס חג השבועות ואת הכלים החרדים, ואני פתאום רואה שחג השבועות הפך להיות לחגיגת מתכונים של עוגות גבינה ושמאכלי חלב.
זה עוד מילא בתקופה הזו, כשמגיע תשעת הימים ובכלל סעודת שלום המלך של
זה צורם מצד שני. כמו שאומרים על ההבדל בין תשעה באב ליום כיפור, שבתשעה באב ורקנס, יום כיפור ורדאפס, בתשעה באב מי יכול לאכול, ביום כיפור מי צריך לאכול. אותו דבר גם פה. בתשעה באב לא מבינים שמאכלי חלב זה רק כדי לא לאכול מאכלי בשר. ובחג השבועות, מאכלי חלב, זה רק כדי להדגיש שהנה, קיבלו תורה, ולא יאכלו לאכול מאכלי בשר.
תורה נשאלה לדבש ולחלב.
תורה נשאלה גם לדבש וחלב, זה הכל טוב יפה.
ומשם זה מגיע החלב של חג השבועות.
כן, אבל זה...
נהגו, מנהג ישראל, נהגו לאכול סעודה חלבית, מופיע בלוחות, מופיע בספרי המנהגים.
גם אצלנו אוכלים סעודה חלבית. אבל ברגע ש... שוב, אני לא דואג לקהל שלנו, ואין עיני צרה בחברות שמתוך מנהג החג מוכרות ויהודים מתפרנסים, זה הכל דברים יפים מאוד. אבל במקומות שאינם בני תורה, או שאינם אנשים שומרו מצוות, באותם מקומות שבהם רוצים לעשות משהו יהודי, והמשהו היהודי פתאום הופך להיות לאיזה משהו גסטרונומי, וזהו מה שנכלל במושג שהיהדות רחוקה ממנו כרחוק מזרח ממערב. פולקלור זה חבל. שוב, חבל. הגמרא אומרת, במקום דלעיל פירה וירקה לאול ביסרה וחברה. מקום שבו הצמחונים לא יאהבו את המשפט הזה, אבל הגמרא מתכוונת לומר שמקום שבו נכנס פירות וירקות, במקום זה תכניס בשר ודגים.
אבל עדיין, אני חושב שזה עדיף את זה מאשר דברים אחרים, כי למשל כשלוקחים את החברה הישראלית שלקחה את החג הרי בתרבות, בפולקלור הישראלי, כל חג יש לו את הצדדים שלו, אז בחנוכה זה היוונים, ובפורים זה התחפושות.
בחנוכה זה הסופגניות, ופור זה אוזני המן.
כן, זה בצד המאכלי, אבל גם יש את התוספות שמסביב, ובחג השבועות זה הביקורים, וזה כל הטבן על הטרקטור, ובשל התמונות, וזה יפה מאוד, וחג הביקורים, הם קוראים לזה.
זה לא מחזיק מים.
ברור שזה לא מחזיק מים, אז אם אצלנו הנושא הקצת צדדי הוא המאכלי חלב, ומתכונים, ובסדר.
אני בכל זאת מרגיש צורך לדבר על ההחמצה.
אוקיי.
ואומר,
מה כן צריך לקחת מהיום הזה? זה יותר חשוב.
מה כן צריך לקחת? בוא אני אגיד לך דבר עמוק. הכוזרי אומר שעם ישראל כאיש אחד בלב אחד, המוני בית ישראל עמדו וראו את מעמד הר סיני, והתורה מבטיחה שאירוע כזה לא ישנה. ובאירוע הזה, מה שהיה במעמד הר סיני, הייתה התמזגות של קודש בריך וישראל ואורייתא. קודש בריך וישראל ואורייתא חדם. ההתאחדות הזאת גורמת לכך שאין אפשרות לפקפק בשום פקפוק בעולם במה שהועבר במעמד הר סיני, ואני אסביר את זה. הרב אומר שמעמד הר סיני הוא הוכחה למציאות האלוקים ולכל עיקרי האמונה, יותר מאשר יציאת מצרים וקריאת ים סוף והליכה במדבר, למרות שגם הם הוכחה חזקה, אבל זאת הוכחה נסיבתית. מתוך שינויי הטבע ראו שאלוקים שולט בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, כמו שהרב הירש מראה שיעור מתודי בניסי יציאת מצרים, שיעורים באמונה, כמו שמהר"ל בגבורות השם מראה. בא הרמב״ם ואומר, אבל כאן היה משהו אחר. כאן היה הוכחה ישירה, האני והעין, באותה מידה שאדם לא יכול לפקפק באני שלו. רנה דקארט רצה, מי שנחשב כאבי הפילוסופיה החדשה, רצה לבסס את השקפת עולמו על מערכת בנויה לתלפיות שלא ניתנת לערעור, והיא בנויה על כמה אקסיומות שלא ניתנות להסתפק בהם. הוא אמר, אני יכול להסתפק בהכל. אני יכול להסתפק גם אם עכשיו אני מדבר איתך בצלאל, כי אולי אני ישן וחולם על כך, ורק כשאני אתעורר אני אדע שלא. במה אני לא יכול להסתפק? אני לא יכול להסתפק בזה שאני מסתפק. יש מישהו שמסתפק, והמסתפק זה האני הפנימי שלי. לא הגוף, אלא אני הפנימי. כך נולד המשפט המפורסם שנקרא קוגיטו ארגו סום. אני חושב, אני קיים. אני החושב הוא הבסיס לאני הקיים. כלומר, הפילוסוף הספקן שרצה להסתפק בהכל, לא הסתפק במציאות האני. אלפי שנים קודם לימדונו רבותינו, שבמעמד הר סיני, המציאות האלוקית וכל הכרוך בה, על כל עיקרי האמונה המתחייבים ממנה, התבררה לאדם באותה מידה כמו שברורה לו מציאות האני שלו. האני והעין התמזגו בלי כל מיני אמצעים באמצע, של ראייה, של שמיע, ראו בלי עיניים, שמעו בלי אוזניים, דיברו בלי לשון. כל האמצעים הללו שהרבה פעמים מתאים, עיוור צבעים לא רואה אדום, וטטרן לא מרגיש ריח, וגמגמן לא יודע לדבר, וחרש לא שומע, או מי ששומע שמיעה סלקטיבית שומע רק צלילים מסוימים בתדרים מסוימים. גם אנחנו ששומעים היטב אין אנו שומעים את כל הצלילים. אבל תודעה, מודעות במודעות, התמזגו זו בזו. הייתה פה התמזגות של מודעות במודעות. אז זה לא שאין מקום לספקות, אלא זה הדבר עצמו. והנה אלפי שנים עוברים, ואדם רוצה להסתפק בכל. מציאות האני שלו הוא לא יכול להסתפק. עכשיו, אחרי שאנחנו מגיעים לתובנה הזאת שהיא עמוקה מן ים, בא הרכוז הרב ואומר, מה זה נוגע אלינו? הוא אומר, אנחנו, אלינו זה עבר בקבלה הדומה לראיית עיניים. ואני אסביר. כשמדברים על שושלת העברת התורה, לא מדברים על זה. המשמעות של שושלת העברת התורה איננה שדור ראשון מסר לדור שני, ודור שני מסר לדור שלישי, ודור שלישי לדור רביעי, כך שהדור הרביעי הוא פה רביעי לנותנים ולמקבלים. כן. לא. הדור השני, הדור הראשון זז הצידה, והדור השני נעמד במקומו. יש פה המשכיות שהכל הופך ליחידה אחת. הכל הופך לדור אחד. אנחנו פשוט נעמדים, חוזרים חזרה לנקודת ההתחלה. זה נקרא קבלה אדומה לראיית עיניים. ועומק חג השבועות הוא, לא מבחינת הכמות, מבחינה כמותית היה להם הרבה יותר, מבחינת המהות של הדבר, אנחנו ביום חג השבועות הזה, לא זכר לזמן מתן תורתנו, אלא זמן מתן תורתנו, אנחנו אמורים להרגיש בתפילת
לקבל מחדש?
לקבל, לא רק לקבל מחדש, אלא לקבל את הישן כאילו מחדש. איזה מין הרגשה דז'ה-וו.
אולי כמו בלית יציאת מצרים, שאדם צריך להרגיש עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
אכן, בדיוק אותו דבר. אלה שזוכרים את שיעורנו על חג הפסח, יגידו, הוא כבר אמר את זה שם, נכון. בדיוק במצרים אנחנו חוזרים למצרים, אנחנו יוצאים ממצרים. איך אומרים הספרדים? בדחילו, יצאנו מצרים או משהו כזה, כשבליל הסדר. דיינו, עכשיו יוצאים ממצרים. בואו נצא ממצרים, אנחנו שם. אנחנו שם, אנחנו ביציאה, אנחנו שם, אנחנו מתן תורה. ובאמת כתוב כלימודה, כנתינתה, כלימודה. לא כתוב את זה על שום דבר אחר, לא כתוב. כשאדם לומד מתמטיקה או לומד פיזיקה, זה לא צריך להיות בדיוק באותה מידה כמו שאיינשטיין.
אז למה אנחנו לא שמחים, רוקדים וססים כמו בשמחת תורה? אנחנו יושבים כל הלילה ולומדים, יש מקומות שמסיימים את הלילה הזה בריקוד קטן, גם כדי לעורר את הציבור לפני שחריס, וגם בכל זאת, מסיימים כאן לילה של לימוד תורה.
אני אומר ככה, טוב שם משמן טוב, יום המוות מיום היוולדו. למה? כי יום המוות זה סיום. את ההילולה על רבי שמעון בר יוחאי עושים בגלל שהוא נפטר באותו יום, לא בגלל שהוא גם נולד באותו יום. צודק אומר שהוא גם נולד באותו יום. בכל אופן, תשאל אדם ברחוב, יגיד לך, הוא נפטר באותו יום. מה שכתוב בספרים, שהוא נפטר באותו יום. צודק אומר שמן הסתם הוא גם נולד באותו יום. למה עושים הילולה בזה? בגלל שהוא נפטר באותו יום. כשהוא נפטר, הוא ישלים את תפקידו. בשמחת תורה, ואז יש מקום לרקוד. כשאדם נולד, יש מקום להתחיל לדאוג, כן? לך תדע מה יצא ממנו. אתה יודע מה, עומדים הורים במסיבת בר מצווה של הילד. מסתכלים על הילד, ברגע זה הוא יוצא לבגרות. כמה מכשולים יעמדו בדרכו? כמה משוכות הוא יצטרך לעבור? כשהילד הזה מתחתן, וברוך השם, מתבסס, עומד לבנות בית, ההורים ננחים באיזושהי מידה הנחת רווחה. אמא שלי הייתה אומרת שהיא מתחילה לשמוח כשילד שלה מתחתן שנה אחרי הנישואין. כשהיא רואה שבאמת עולים על דרך, שבאמת הם על דרך המלך. ולכן בשמחת תורה רוקדים, כי אז סיימנו את התורה. בשבועות דואגים, קיבלנו את התורה, לך תדע אם נהיה רואים. הנה מה קרה. 40 יום אחרי שברו את הלוחות, חטאו בעגל. זה לא כל כך פשוט לשמוח בהתחלה. זה קל לשמוח בהתחלה, אבל זה לא פשוט.
אוקיי, מכאן לנקודה שהיא גם עוד אקטואלית לימינו, בהקשר האקטואלי, גם תורה אקטואלי, והאמת, האמת שחובה גם לומר את זה בהקשר של חג מתן תורה. לומדי התורה מעולם לא התרגשו מחוקים כאלה ואחרים, או מגזרות כאלה ואחרות, תמיד ישבו ולמדו וימשיכו וילמדו, ודווקא בתקופה הזו שכשאנחנו רואים שהגזרות הולכות ומתמעטות, הולכות ונעלמות עם ההסכם הקואליציוני החדש, אז נקווה שזה באמת העניין של אם אין קמח, אין תורה, יהיה יותר קמח וכמובן יותר תורה. וזה תמיד אקטואלי. גם אני חושב הנושא נוסף שקשור לחג הזה, זה נושא של גיור. גיור, מגילת רות, רות המואביה, כולנו מכירים את הסיפור הזה. וזה משליך לימינו אנו, יום יום.
תראה, יש הרבה אנשים שאומרים, כל אלה הרבנים הנחמדים שמנפנפים בשמו של הרב קוק על לא עוול בכפו.
בהרבה נושאים אגב.
מה?
בהרבה נושאים, לא בכפו.
בהרבה נושאים. כאלה שרוממות קיום המצוות בגרונם וחרב פיפיות בידם לקצץ בכל דבר ולשנות בכל דבר. והישן והטוב לא מוצא חן ביניהם, ולכן הם הולכים על חבל דק על גבול הקונזרבטיביות והרפורמה, כולל הסמכת נשים בדרך להיות נשים רבניות וכן הלאה, ושוכחים והזיכרון שלנו לפחות הוא ארוך דיו כדי לזכור איך התחיל משה מנדלסון, ואיך התחיל אברהם גייגר, ומאיפה, איך התחיל אהרון חורינר בהונגריה, ומאיפה התחילה ההידרדרות הגדולה שהביאה ההתבוללות הגדולה בארצות הברית. ודיברנו על זה בפעם הקודמת או לפני שבועיים. מכל מקום, אנשים מהסוג הזה באים ואומרים, ואני שמעתי משפט כזה לא פעם, שרות המואביה, אם הייתה באה להתגייר היום, לא היו מקבלים אותה. וזאת מפני, אני כבר לא מדבר על זה שתורה שבכתב, כולל פסוקי נביא שבכתב, בלי תורה שבעל פה, אינם תקפים כלל ואי אפשר להשתמש בהם, ותורה שבעל פה היא תורה בדיוק כמו תורה שבכתב. ולכן גם אם בפשוטו שמקרא נראה שרות התגיירה, גיור חפלאפ כזה כמו שרוצים הם לעשות היום, ואם חזב למדות, מלמדים אותנו את הלכות גיור, זה מספיק. אבל במקרה הזה, כשרואים בפשוטו הפשוט ביותר של מקרא, רואים משהו אחר לגמרי. רואים בדיוק איזו גיורת הייתה רות. עכשיו, לפני שאני אגיד את זה, אני אגיד דבר נוסף. המונים הללו שרוצים להתגייר בגיור טלפתיה או בגילוי גיור מהיר וכן הלאה, הם באים להתגייר כדי לפתור לעצמם בעיות. או שמסובכים עם כל מיני ענייני נישואין, או שהם רוצים זכויות. הגמרא אומרת שבזמן דוד
המלך... או שהם מדובר ברצון להינשא ליהודי.
כן, לפתור בעיות. צריך לדעת שלהיות יהודי זה עוד בעיה.
אגב, אני חושב שצריך גם להדגיש, יש פה ויכוח מר ונוקב. הרב הזכיר את הרב קוק שמשתמשים בשמו. יש פה ויכוח מר ונוקב בין גישות, או בין, לא יודע אם גישות אפילו, בין הציבור החרדי לציבור הדתי בנושא הזה, כבר לא מעט שנים, כשני עשורים על... על גיור כהלכה במדינת ישראל. איך עושים את זה?
אני חושב שיש ויכוח בין ציבור דתי לחרדי, יש ויכוח בין אלה שיודעים לאלה שלא יודעים. או בין אלה שאכפת להם מה שהם יודעים, או בין אלה שרוצים להיות פופוליסטים.
אוקיי, הגדרה טובה, יפה.
משום ששוב, אני חוזר ואומר מה שאני אומר פה עוד פעם. ידידים רבים לי, בין רבני הציונות הדתית, שהם פשוט נעלבים כל פעם כשנאמרים הדברים האלה, כי הם מבחינת... היחס למדינת ישראל ולמשמעות שלה בתהליך יש אולי חילוקי דעות וגישות שונות, אבל מבחינת היחס להלכה הם בדיוק כמונו. אני ראיתי אותם יושבים מחכים אצל הרב אלישיב, וראיתי אותם בוכים בלוויה של הרב אלישיב. ראיתי אותם בוועדים של הרב וולבה, ואני שומע אותם מצטטים את רב שלמה זלמן, וחלק מהם גם חיברו ספרים על רב שלמה זלמן. ולכן, זה לא רק שאי אפשר להכליל. אין, יש פה מצד אחד רבנים, מצד שני רעה. בלי נים.
אני אגב חייב לספר סיפור קטן בהקשר של גיורים, והרב אלישיב, הזכרת את הרב אלישיב, בשעתו פרסמתי תחקיר מאוד גדול ביתד נאמן על גיורים בצבא, והיו לחצים גדולים מתוך הרבנות הצבאית לא לפרסם את התחקיר הזה. אני לא אכנס לכל פרטי הפרטים, אבל זה היה סיפור מאוד גדול, וביום מן הימים אני פוגש, אני ממתין בכניסה לחדרו של מרן הרב אלישיב, במסדרון הצר שם אני פוגש יהודי שהיה בעבר רב צבאי, אולי היה עם מדים שם, אז לא הכרתי אותו, הוא ניגש אליי, הציג את עצמו, וסיפר לי את הסיפור שהיה בשעתו עם אותו תחקיר, שהוא היה אחד מאלה שפעלו רבות כדי שהכתבה לא תתפרסם, שאגב היא כן התפרסמה באותו שבוע, והוא התנצל. הוא אומר, טעיתי, שגיתי, צדקת. דייה, לקחתי את זה אז מאוד קשה, את הניסיון הזה של גורמים לשכנע,
באים רבנים אומרים... כן, אנחנו מדינה דמוקרטית ולא כל אחד מותר לא לדבר.
בדיוק, אבל גם ראיתי זה גם נושא של אדם הגון שגם יודע לבוא להתנצל.
מודה ועוזב ירוחם, מודה כזה. בכל אופן, לכן החלוקה היא, כמו שאמרתי קודם, בין אלה שיודעים ובין אלה או שלא יודעים או שלא אכפת להם, ורק הפופוליזם מניע אותם. כי אם הם יודעים זה יותר חמור. ברגע שאומרים לה, תשמע, רב פלוני אלמוני אמר שאפשר גיור גם בלי קבלת מצוות בצורה רצינית, והוא תלמיד חכם גדול, אז המצב נהיה יותר חמור. כי אז לא אכפת לו מה שהוא למד, כי התורה אחת היא בנקודה הזאת. בימי דוד המלך לא קיבלו גרים. למה? כי המצב של העם היהודי היה טוב, והיה חשש שמה יקבלו את הגרים, הגרים רוצים להתגייר בלי הסיבות צדדיות. צריך לדעת דבר אחד, והרב סולובייצ'יק כותב את זה בספר כל דודי דופק. שוב, הרב סולובייצ'יק שנשב לאחד המנהיגים הנערצים על ציבור המזרחי. אני מדבר הרב סולובייצ'יק מבוסטון. הוא אומר, עם ישראל מורכב משני דברים, ייעוד וגורל. על הייעוד היהודי, על הגורל היהודי אמרה התורה והייתם לסגולה. על הגורל היהודי, והייתם, על הייעוד היהודי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל מי שרוצה להתחבר ליהדות צריך לרצות להתחבר לשני הדברים, לגורל ולייעוד. הייעוד זה עולם הבא, והגורל זה אושוויץ לפעמים. הגורל זה, לפעמים זה, זה קשיים גדולים מאוד. לכן כשאדם בא להתגייר צריך לוודא שמה שמושכת אותו זה היהדות על הייעוד שבה, עם הגורל שבה. ועם משהו אחר, לא מקבלים אותו. ולכן צריך להסביר שני דברים. א', תדע לך, אין שום סיבה שכלית שתתגייר, כי אתה, אם תקבל שבע מצוות בני נוח, אתה תהיה מושלם בעיני האלוקים בהיותך גוי, כמו שהרב אליהו בן המוזג כתב לעמי פלייר. עמי פלייר היה אינטלקטואל צרפתי שלמד תורה אצל הרב אליהו בן המוזג, שנחשב כאפלטון של איטליה, והוא חשקה נפשו להתגייר. כותב לו הרב אליהו בן המוזג, והמכתב נמצא בספר ישראל והאנושיות, בספר בשבילי מוזג, מוסר, בהוצאת מוסד הרב קוק. כותב לו עמי פלייר, הרב אליהו בן המוזג, אתה רוצה להתגייר כי חשקה נפשך בשלמות שאתה יודע שתהיה חלקנו, אין לך צורך להתגייר בשזה, תקים עדת בני נוח. והמי פלייר עשה את זה, כך שמבחינה שכלית שיהיה ברור שהוא יודע שלא צריך להתגייר. מבחינה רגשית, לכן צריך שעם ישראל יהיה במצב לא נעים, שתדע לך ישראל סחופים ובזויים, בזמן שהם לא כאלה, לא מקבלים גירים. אז קודם כל בימינו, כשעם ישראל בארץ ישראל, ארץ ישראל היא מעצמה טכנולוגית. הרי מצד אחד, מה הם אומרים? תדעו לכם, ארץ ישראל היא מעצמה טכנולוגית. אנחנו במקום כזה וכזה בעולם באיכות חיים. אנחנו במקום כזה וכזה בעולם יש לנו את חיל האוויר החזק ביותר בעולם. יש לנו את הצבא החזק. יש אנשי הטכנולוגיה מהגדולים בעולם. יש לנו את הפוליטיקאים הגרועים, בעולם. הכל בעולם. מצד אחד את זה מרבים להתפאר ולהתהדר, מצד שני אומרים בוא נקבל גרים. הרי ממה נפשך? אם אנחנו כאלה, אז אסור לקבל גרים. א', כי אז אתה לא בטוח שהוא בא בגלל הגורל והיהוד היהודי. מבחינה טכנית, הלכתית, המהות של הגירות זה לקבל עול מצוות. גם אם הוא לא יודע עדיין את כל פרטי המשנה ברורה, אבל הוא יודע את עיקרי הדברים, והוא מקבל על עצמו למסור נפשו על כל פרט. הוא מבין שהחיים שלו הולכים להשתנות בתכלית לכיוון קיום המצוות הטוטלי. ועכשיו הטקס כולל תפילה, ואם זה גבר או ילד או איש, גם ברית מילה. עכשיו, הברית מילה והתפילה זה דברים קלים מאוד. התפילה נעשית ברגע אחד, וברית מילה זה פעולה שאחרי שלושה ימים כבר לא נשאר ממנה שום כאב. ממילא, לא זה ההיכרות. הגירות זה לא איזה מין שינוי טכני קטן בגוף ופעולה שמגבת מוחקת את סימניה אחרי כמה שניות. לא זה הגיור. לא בשביל זה עמדנו למרגלות, לא בשביל זה ירדנו למצרים, לא בשביל זה רדפו אחרינו בבירקנאו. וצריך להבין את זה בצורה חד משמעית. אלא מה באים ואומר, אז איך רות התקבלה אם נחזור לתחילת הדברים שמענו? בואי נסתכל, מה הקריבה רות? רות נהייתה גיורת בשעה שעם ישראל היה במצב כלכלי ירוד. נכון שבשעה שהגיור הסתיים, אז המצב היה קצת יותר טוב, אבל עדיין, היא הייתה בת מלך מואב. היא הייתה ביתו של עגלון מלך מואב. היא הייתה בת מלכים, היא ישבה בפסגת העולם. וכשהיא באה להתגייר, אז נעמי עושה בדיוק את מה שכתוב בהלכה. היא אומרת לה את שני הדברים. א', מבחינה שכלית, שובנה בנותיי, לכנה, אתם לא צריכות לעשות שום דבר מבחינת מה שאתם לא חייבות לי שום דבר, לא מבחינת מוסר, לא מבחינת תועלת. שובנה, אישה לבית אמא, הרי בבית אמכן אתם תהיו בנות מלאכים. אין שום סיבה לדיר. מצד שני, אנחנו סחופים ובזויים, ואתם תהיו עוד יותר. המצב שלכם יהיה קשה. לא יקבלו אתכם בשום מקום, ולא תוכלו להתחתן. היחיד שתוכלו להתחתן איתו, היחיד שיהיו מוכן להתחתן עם בת גרים, זה יהיה ילד שלי וכולי ואולי, אבל מתי יהיה לי ילד? גם אם אני אתחתן, אני סכנה. וגם אני אתחתן ונניח יקרנס ויהיה לי ילד, אתם יודעות כמה שנים תצטרכו לחכות? הרי אתם בנות 40. הם היו בנות 40. אורפה עשתה את הצעד המתבקש, נשקה לה והלכה. ורות דווקא בא, ואז מה היא אומרת? עמך עמי, אלוהייך אלוהי. ואומר, עמך עמי, היא מצטרפת לגורל היהודי. עמך עמי, מה שיקרה איך אמרו, השמוצי כיהודה, אני גם כן יהיה שמוצי כיהודה. מה כשירצו להרוג יהודים בגלל שהם גזע נחות, גם אותי יהרגו כעמך עמי. אני מצטרפת לגורל היהודי עם כל נוראותיו. אלוקייך אלוקיי. אני מצטרפת לייעוד היהודי עם כל נפלאותיו. אי אפשר להיות יהודי בלי להצטרף לגורל היהודי ובלי להצטרף לייעוד היהודי. עוד דבר, זה מה שצריך לעשות. מה שצריך לא לעשות, או לעשות בצורה פסיב שלילית, להתנתק לחלוטין מזיקי העבר. ההורים לא הורים, האחים לא אחים, האחיות לא אחיות. הקדוש אומר לאברהם אבינו לעזוב את תרח מאחורה, אפילו שיש כיבוד אבא עם דאורייתא. ואברהם הוא איש החסד הגדול, כי זה כבר לא נחשב כאב. אומנם מפני דרכי שלום, מפני שלא יאמרו, שכשהיינו שם היה אסור לנו ועכשיו מותר לנו, אסרה התורה גם כל מיני, אסרו הבנן כל מיני דברים שענייני שנובעים מקרבה משפחתית גם אחרי הגיור, רק כדי שיגידו שכשהתגיירנו נהיה לנו מותר דברים שהיו אסורים אז, אבל ברמה העקרונית הוא צריך להבין שהוא נולד מחדש, הוא צריך להבין שהוא צריך לתת את כל כולו להתמזג בתוך העם היהודי, תוך כדי שהוא מנתק כל קשר עם העבר. אני לא מתכוון שהוא לא יגיד לאבא שלו שלום, ושהוא לא יכבד את אבא שלו, ודאי שהוא צריך לכבד את אבא שלו כאדם, וכדי שלא לא יבין אותו לא נכון, ולא יצא, יצא כלוננו בגויים. אבל במהות שלו הוא כבר לא שם. הוא, קוראים לו לעלות לתורה, נניח יוסף בן אברהם, לא יוסף בן אדמונד, או יוסף בן קריסטוף, או יוסף בן אדולף. הוא יוסף בן אברהם, והיא רות בת שרה, היא לא רות בת קריסטיאנה. גמרנו. זהו, היא כעת, כל השורשים שלה נותפו, ויש הברכה לתוך העץ הזה של העם היהודי. וכל השאר זה פשוט פרסה. פרסה אחת גדולה.
כן. טוב, אנחנו נסיים כאן עם העניין הזה וניפרד לשלום ונאמר חג שמח כמובן.
חג שמח, אם אומרים בפורים חג שמח, כשר ושמח כמו שאמרו חסידים בפסח, חג שמח וכשר, אנחנו נאמר שיהיה חג כשר ומרומם.
או, אמן. והדר קיבלו, אם כבר הזכרנו את פורים, הדר קיבלו נאמר בפורים, אבל גם אפשר לומר את זה על היום, שנקבל ונקבל, תמיד נהיה כלי קיבול. תמיד נהיה כלי קיבול, זה דבר ראשון, ותמיד נחזור ונקבל ונשקוד תמיד על התורה, ומי שמאיתנו לא מצליח כל הזמן לפחות לקבוע עיתים לתורה, זה לא לפחות, זה חובה, חובת כל אחד ואחד. תודה רבה, רב נוי גרשל.
תודה ולילה
טוב. לילה טוב, חג פסח קשה, חג שבועות שמח, חג שמח. תודה גם לצוות שלנו, לרועי קנטן, לסגי פרל מוטר, לילה טוב לכם, חג שמח. נעשה ונשמור. Vayanu cholom yachdom, vayomru, vayomru. Vayanu cholom yachdom, vayomru.